אנחנו נלמד פרק צדיק ב' בספר התהילים. אנחנו נמצאים פה ברצף של 11 מזמורים שאמר אותם משה רבינו. התחיל מהמזמור תפילה למשה. עכשיו אנחנו במזמור השלישי שפותח במזמור שיר ליום השבת. יש מדרש שאומר שזה מזמור שאמר אותו אדם הראשון. אדם הראשון נברא הרי היום השישי של הבריאה. איך שנכנס שבת, אדם הראשון אמר את המזמור הזה. רק במשך השנים והדורות המזמור השתכח, ומשה רבינו חידש אותו. ולכן זה מתייחס למשה רבינו, והמדרש מוסיף דבר מעניין, שמשה רבינו רמז את שמו בפתיח של המזמור. בארבע המילים של פסוק א', מזמור שיר ליום השבת, זה ראשי תיבות למשה. לא בסדר המילים, אבל יש כאן רמז בשמו של משה רבינו, בכך שהוא חידש את המזמור הזה. כל פנים, המזמור הזה הוא נקרא מזמור שיר ליום השבת, כי זה המזמור שקבעו שהלוויים ישירו אותו בבית המקדש בשבתות. אנחנו גם אומרים את זה בשבת, השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש בשבת, זה מזמור שיר ליום השבת. והתוכן של המזמור הזה הוא מדבר על הזמן של עולם הבא, שעל הזמן של עולם הבא נאמר שהוא כולו שבת. או כפי שאחד המפרשים אומר, שזה מדבר על העתיד לבוא, מה שיהיה בימות המשיח, שזה רמה כזו שכולו שבת. והעבודה של יהודי שמביאה ומדובר עליה במזמור הזה, יש כאן גם רמז בשני המילים הראשונות של המזמור, מזמור שיר, ודיברנו בעבר, שאדמו"ר הזקן אומר שמזמור זה כלי, מזמרים על ידי כלי, ושיר מזמרים על ידי הקול של האדם, שזה מרמז על שתי סוגי עבודה. יש עבודה מצד הגוף ויש עבודה מצד הנשמה. מזמור זה כלי, זה מצד הגוף, ושיר זה הנשמה, זה הנפש, זה האדם, זה החלק העליון. איך אפשר לחבר את שתי הקצוות, שגם הגוף וגם הנשמה, שניהם יהיו מחוברים יחד לאותה מטרה? זה גם בא בכוחו של משה רבינו. של משה רבינו אמרנו, במזמור הראשון שנאמר, תפילה למשה, נאמר עליו שהוא משה איש האלוקים. ראינו שיש לו את שני הקצוות. צד אחד הוא מבטא את העניין של איש, שזה הגוף. צד שני, אלוקים, שזה הנשמה. אז זה גם פה אותו דבר, מזמור שיר, החיבור של שני הדברים יחד. בואו נראה מהו התוכן של המזמור. אומר פסוק ב', טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. פשט הפשוט שטוב לנו להודות לקדוש ברוך הוא. טוב לנו לזמר לקדוש ברוך הוא שמו העליון, שהוא עליון מעל כולם, וממנו בא הכל. זה הדבר הכי טוב, הכי ישר, להודות לו, לקדוש ברוך הוא על הכל. ויש המפרשים שאומרים, למה הפסוק הזה קשור לשבת? כי הזמן מתי אדם יכול באמת להודות לקדוש ברוך הוא בנחת זה בשבת. כל השבוע הוא עסוק בענייני העולם, הוא רץ לעבודה, אין לו זמן לחשוב על כלום. שבת הוא פנוי מכל ענייני העולם, ויכול בנחת להתבונן בגדולת השם ולהודות לו השם. לכן זה קשור דווקא ליום השבת. בשבת גם מתגלה הטוב האמיתי של הבריאה, הטוב הנקי, בלי כל ההתעסקות בחומר, העניין הרוחני האלוקי כפי שהוא, זה הטוב האמיתי, הוא מתגלה בשבת. פסוק ג', להגיד בבוקר חסדיך ומונתך בלילות. בא ואומר, כשאנחנו נגיע לגאולה, הגאולה זה הרי יום שכולו שבת, הגאולה נמשלה לבוקר, כשנגיע לבוקר, אז נוכל להגיד חסדיך, נוכל לספר ולדבר באופן ברור וגלוי על החסד שלך, על האור שלך שמתגלה. בלילות, בלילות הכוונה היא הפוך מהבוקר, בלילות זה בזמן הגלות, בזמן החושך, אז אין לנו יכולת להגיד חסדיך, כי לא רואים חסדיך עדיין, זה לילה. אז מה הנקודה הבולטת בלילות? זה אמונתך. בלילה אנחנו מאמינים שאתה בוודאי תשמור את מה שהבטחת ותביא לנו גאולה, תראה לנו בוקר. אז בלילות אנחנו יכולים לבטא את האמונה שלנו. אבל בבוקר אנחנו יכולים לבטא את בפועל, בפה מלא, להגיד ולשבח על החסד שלך. אחד המפרשים אומר שהכוונה היא גם כפשוטו לשבת, שכל שבת שאדם יום חול קם בבוקר, אז הוא קם, ומיד אומר, אני חייב להזדרז, חייב לרוץ לעבודה, חייב להספיק בזמן, אז הוא לא יכול בכלל לחשוב על ההזדמנות שלו שאני עכשיו יכול להודות ולשבח להשם, אני רץ לעבודה שלי. אבל כשמגיע בבוקר, הוא קם, מתעורר בשבת בבוקר, אומר לי, אני לא ממהר לעבודה היום. אני לא עובד, אני שבת. אז מה אני קם בבוקר, מה אני יכול לעשות, מה אני צריך לעשות? להגיד בבוקר חסדך, אני יכול רק לדבר על החסד, להתבונן בגדלות של הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה, ולהודות לו על החסד שלו. זה שבת, הרוגע של השבת, מביאה את הדבר הזה, לכן זה קשור במזמור שיר ליום השבת. פסוק ד', עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וחינור. אנחנו יכולים להודות לו אם, על מה אנחנו מודים לו, אם איזה כלי, עשור. מה זה עשור? כתוב שזה עתיד לבוא בעולם הבא, לשון חזל, אומרים שיהיה כינור של עשר נימין. ועלי היגיון, שאנחנו נשבח אותו בהג הפינו, אז אנחנו נשלב בהיגיון, בהג הפינו, את הכינור. אנחנו נשיר בפה, וגם כן עם כלי שמלווה אותנו. הנקודה הזו שאומרים עשור, שזה כינור של עשר נימין, לשון חזל אומר ככה, בבית המקדש הכינור היה שבע נימין, בימות המשיח הכינור יהיה שמונה נימין, ולעולם הבא כתוב יהיה עשר נימין. ומבואה בחסידות, מה ההבדל? בזמן המקדש העבודה היא עבודה מושלמת מצד הכוחות הפנימיים. הכוחות הפנימיים זה השבע, שבע עמידות בעבודה מושלמת, לכן זה התבטא גם שהנימין בכינור הגשמי היה שבע נימין. תאי שיבוא משיח, אז אנחנו נגיע למצב שעבודת השם תהיה לא רק בשלימות של הכלים והכוחות הפנימיים, אלא יהיה גם גילוי שמעל הכוחות הפנימיים, שנקרא מעל הטבע. זה קשור למספר שמונה, כי הידוע ששמונה הוא מספר שמעל הטבע. לעולם הבא, שיא השלימות, למעלה מכל הגדרה שאנחנו יכולים בכלל אפילו לתאר, שיא השלימות זה עשר, עשר המספר השלם. אז עלי עשור מבטא את הרמה המעלית ביותר. כמובן גם בחסידות שכינור, והאותיות כינור, יש לנו פה את האותיות חבב, ויש לנו את האותיות נר. נר זה הנשמה, כמו שנאמר, נר השם נשמת אדם. חבב זה שם הוויה. 26, זה גימטריה שם הוויה. כינור זה אומר ששם הוויה מאיר בנשמה. שם הוויה מאיר בנשמה, זה מתבטא במושג, בשם כינור. באיזה רמה הוא מאיר בנשמה? אז יש של שבע, ויש של שמונה, ויש של עלי עשור. ששם הוויה מאיר בנשמה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. פסוק ה', כי שמחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך הרנן. כשאדם בבוקר אומר חסדיך, או בבוקר של שבת, או בבוקר של הגאולה, אז במה הוא מתבונן? מתבונן בפועליך, מתבונן בדברים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא עושה, בניסים שהוא עושה לנו. וכשאדם משיג ומבין ומבחין בפעולות הנפלאות של הקדוש ברוך הוא, אז הוא שמח בזה מאוד. במעשה ידיך הרנן, מפרשים אומרים שאפילו בהתבוננות כפשוטו בפועליך, בחוכמת הטבע, מתבונן באיזה יופי, בשבת בבוקר, בכלל בשבת יש לך יותר זמן להתבונן בנחל, בהשגחה פרטית, להתבונן איך העניינים פועלים בצורה מדויקת ויפה. אתה רואה את פועלו של הקדוש ברוך הוא דווקא בשבת, ברוגע הזה, אתה יכול להיות שמחה וברינה שאתה מבין ומשיג את גדולת מעשי הבורא. אבל אתה פורץ ואומר, פסוק ו', מה גדלו מעשיך אדוני? מאוד עמקו מחשבותיך. המעשים שלך, שאני מתבונן בהם ואני שמח בהם, הם גדולים מאוד, הם באמת למעלה מהבנה ושכל אנושי, כי אם אדם מתחיל להתבונן, מתעוררים לו גם כל מיני שאלות, למה זה ככה, ולמה לא אחרת, ולמה הכל הקדוש ברוך הוא מנהיג, אז נראה לו שהיה צריך להיות בצורה שונה, ואז הוא אומר למסקנה, אין לי מה לשאול שאלות, כי מעשי הבורא, הם גדלו למעלה מהבנה ויכולת השגה של שכל אנוש, מחשבותיו הם עמקו, עמקו מאוד, אז אתה מתפעל, אתה שמח מהיכולת שלך להכיר בהם, ומצד שני אתה מבין כמה אתה מוגבל, אתה לא יכול, כמו שאומרים, להבין את עומק העניין. פסוק ז' אומר, על פסוק ז' במפרשים אומרים, יש כאלה שאומרים שז' מתייחס לו', יש כאלה אומרים שז' זה הקדמה לח'. פסוק ז' אומר, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בער זה כינוי לאדם שהוא שוטה, טיפש. למה קוראים לו בער? ידוע שהמילה בער בתורה זה מילה נרדפת לבהמות. כמו שאמרו לפרו, אנחנו בעירנו. בער זה בהמות. איש בער זה אדם שהוא כמו בהמה, הוא לא מבין כלום, הוא טיפש לגמרי, כמו בעל חיים. אז איש בער לא ידע, לא יבין. אציל, זה עוד כינוי לאדם טיפש, לא יבין את זאת, לא יכול להבין. מה הוא לא יכול להבין? או, זה הולך על הפסוק הקודם, לא יכול להבין שהמעשים האלוקים הם ממעלה בשכל אנושי, ולכן הוא יכול לשאול שאלות ולהגיע לכל מיני מסקנות. פשוט יש לו בעיה, הוא לא מבין שהוא מוגבל בהבנה שלו. או שאפשר לומר שזה הקדמה לפסוק הבא. מה אומר הפסוק הבא? פסוק ח'. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד. אנחנו רואים בעולם שיש מצב שהרשעים פורחים, תהיינו הם מצליחים. אנחנו רואים הם פורחים כמו עשב, כמו שהעשב פורח ומתחדש. אני רואה שפועלי אבן, פועלי אבן זה אנשים שמתנהגים בשקר, בעבלה, ויציצו, הם צצים, הם פורחים. דהיינו, אז הם חזקים. האדם בשכל שלו אומר, איך זה יכול להיות? הם הרי רשעים, איך הם מצליחים בכלל? מה באמת הסיבה? הסיבה היא להישמדם עדי עד. כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה, הרי הוא נותן לכל אחד מה שמגיע לו. הוא משלם לכל אחד את השכר שמגיע. כיוון שמגיע להם איזשהו שכר על איזשהו מעשה טוב שהם עשו, אז הקדוש ברוך הוא מעדיף לשלם להם את השכר בעולם הזה, לתת להם את ההצלחה שלהם פה, כדי להישמדם עדי עד, כדי להביד אותם, להטריד אותם מהעולם הבא שלא יישאר להם שום זכר. אז זה הסיבה האמיתית. אבל איש בר, שמענו עליו בפסוק הקודם, אוקסיל, הוא לא יבין שיכול להיות מטרה לתת לבן אדם עכשיו שפע, כי בעצם אנחנו רוצים לבוא איתו חשבון. אז הבר לא מבין את זה, או שכמו שאמרנו, הבר לא מבין את העניין הקודם. פסוק ת', ואתה מרום לעולם אדוני. כל מה שאתה הקדוש ברוך הוא עושה, הכל אמת והכל צודק, ואתה מעל כולם, ואתה בוחן את הכל, במילא אתה משגיח על הכל, במילא גם זה שאתה נותן לרשעים שהם יפרחו ויציצו, זה גם מכוון וגם מסודר. זה אדם שמבין שיש כאן מטרה, אז הוא אומר, אתה מרום, ואתה מנהל את הכל, הכל בסדר, אין לי שום שאלות. ולכן, כהמשך לזה, פסוק י' להרחיב מה שאמרנו בפסוק ח' בקיצור, להישמדם עד עד, מרחיב את זה יותר בפסוק י' כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פועלי אבן. דהיינו מה שאמרנו קודם, שהרשעים ישמדו, אז הוא אומר, הוא מפרט את זה יותר בהרחבה, אויבי השם הם יובדו, הם התפרדו, פרשים אומרים, התפרדו, העצמות שלהם התפרדו, לא ישאר מהם שום זכר, הוא אומר את זה בכפל לשון, לפעמים רוצים לחזק את המשמעות, כופלים את זה שוב ושוב, התרגום אומר, התפרדו מעדת הצדיקים, עדת הצדיקים הם הולכים בטוב, הם יפריד אותם הקדוש ברוך הוא מהצדיקים, והם יובדו לגמרי. הספורנו מביא דוגמאות בהיסטוריה שאנחנו מכירים בתורה, שהיה בזמן המבול, או בדור הפלגה, או בסדום והמורה, תמיד כשהיו קיבוץ גדול של רשעים, בסופו של דבר יובדו, התפרדו, לא נשאר מהם שום דבר. הקדוש ברוך הוא יודע לכוון בדיוק מתי לעשות את זה לכל קבוצה, אבל זה בעצם התכלית והמטרה של הכל. ואי להשלים ממה מעניין לשומר הבעל שם טוב הקדוש, שעל הפסוק הזה הוא אומר ככה, כי הנה אויביך השם, אם אתה הגעת להבנה כזו, שאתה מבין שהאויבים שלך, האויבים שלך במובן הניסיונות שלך, ההפרעות שלך, כל הדברים שלא נותנים לך להתקדם, אתה תבין שזה הכל השם. הקדוש ברוך הוא פשוט מנסה אותך, הוא שולח לך כל מיני הפרעות, אבל זה הוא. ברגע שתבין שזה הוא, אז אויביך יובדו, אז ההפרעות ייעלמו. כל עוד אתה חושב שיש מישהו שיכול להפריע לך, ואתה מתחיל להתמודד עם זה ולהילחם עם זה, אז יכול להיות שלא תצליח, אתה אפילו טיפול. ברגע שאתה מבין, זה הכל ניסיון, אז בזה נגמר הניסיון, ואז במילה אתה תצליח, לכן זה כתוב בכפל. כי נויבך השם, כי נויבך יובד. פסוק י' א', זה פסוק שאומר בגוף ראשון הצדיק. הצדיק הזה שהוא לא הולך לעבדון, ולהפך, הוא בסופו של דבר מקבל את הטוב האמיתי, והוא רואה שכל הרשעים זה, קיבלו שפע, זה זמני, אבל הם הולכים לעבדון. אומר הצדיק על עצמו בגוף ראשון, ותרם קיראם קרני, בלותי בשמן רענן. הצדיק אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, אני מודה לך שאתה רוממת אותי, כמו ראם, ראם זה עליו נאמר קרני ראם, יש לו קרניים גבוהות, רוממת אותי מאוד גבוה, נותן דימוי כמו הראם, בלותי בשמן רענן. המילה בלותי זה מלשון הרבבת אותי, כמו בלילה. הרבבת אותי בשמן רענן. מה זה בשמן רענן? או יש מפרשים אומרים ששמן זה סמל של שררה, כמו שהיו מושכים את המלאכים בשמן. בללת אותי, דהיינו הרבבת אותי ונתת לי כמו שררה, רוממת אותי. או שמן זה מראה כמו ששמן זה סמל של תענוג, מאשר שמינה לחמו, שמן לתענוג, אז אתה בללת אותי עם הרבה עונג והרבה שמחה והרבה טוב, לא חלילה כמו הרשעים שהפלת אותי. פסוק י"ב, ממשיך הצדיק לומר על עצמו, ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי. צדיק אומר, העיניים שלי מביטות בשוריי. שוריי, היה לנו כבר בתהילים, שורריי, שורריי זה כינוי לצוררים שלי. שוריי זה גם מלשון ראייה, שור זה אשורנו מלשון ראייה, העיניים שלי מביטות באותם רשעים שמביטים עליי בעין רעה, אני מביט עליהם ויודע מה הולך להיות הסוף שלהם. בקמים עליי מרעים, אותם המרעים, אותם הרשעים שהם קמים עליי, אני לא מתפעל מהם. למה? כי תשמענה אוזניי, האוזניים שלי שמעו, כאילו מאחורי הפרגוד נתנו לי לחש, גילו לי את הסוד. מה הסוד שגילו לי? אומר פסוק י"ג, גילו לי שצדיק התמר יפרח, כארז בלבנון נפגה. דהיינו, הרשעים קמים עליי, הרשעים מתנסים לגבור עליי, אין לי מה להתפעל מהם, כי יש הבטחה ברורה שהצדיק, הוא יהיה לו קיום אמיתי, הקיום שלו יהיה כתמר וכארז. זה שני עצים מאוד חשובים וחזקים, משווים את הצדיק לתמר ולארז, והמדרש מסביר שבדווקא מביאים, הגמרא אומרת כבר, שדווקא בתענית, למה מביאים דווקא גם ארז וגם תמר, יש לכל אחד מהם מעלה שאין לשני. ואם היינו מביאים רק את אחד מהם, היינו חושבים שיש לו גם את החיסרון של הדבר. אז כל אחד משני העצים משלים מעלה שאין לשני, והגמרא מפרטת. התמר, מה המעלה בתמר? התמר יש לו פירות, הארז אין לו פירות. התמר יש לו פירות. צד שני, הארז יש לו מעלה שהגזע שלו מתחדש, והתמר לא. אז אומרים ככה, הצדיק יש לו מעלה שהוא כמו התמר, נותן פירות. יש לו מעלה, הוא כמו הארז, דהיינו שהוא יקום לתחיית המתים, הוא יתחדש. גם אחרי שהוא מת יש לו התחדשות. לכן משווים אותו לשניהם. בעל שם דבר אומר שיש שני סוגי צדיקים, שזה גם תמר וארז. יש צדיק שעובד בעיקר על העבודה העצמית שלו, כמו ארז. ויש צדיק שהוא כמו תמר, הוא עושה פירות אחרים. אז שני צדיקים, ודווקא הצדיק הזה שעושה פירות, הוא הצדיק שהקדוש ברוך הוא מחבב יותר. ועוד נקודה יש כאן, שהפירות שהתמר מוציאים, כתוב שהתמר מוציא פירות ל-70 שנה. זאת אומרת, שאומרים לצדיק הזה שאתה משקיע במישהו אחר, כי אתה רוצה לראות פירות, לפעמים אתה לא רואה את הפירות מיד, שנים אתה לא רואה את הפירות, אל תתייאש. בסופו של דבר יהיה מזה פירות, והפירות יהיו מאוד מאוד מתוקים. תזכור שאתה כמו תמר, ותמשיך לעשות את העבודה שלך, ובסופו של דבר אתה תצליח בדבר. פסוק י' ממשיך לתאר את הגדלות של אותם צדיקים, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. שני חלקי הפסוק הם בעצם כפל של אותו רעיון, שהצדיקים יהיו קבועים בבית השם, הם נטועים בבית השם, כמו שתול, דהיינו, הוא נמצא בחממה ובסביבה אלוקית, אותו דבר החצק השני, הוא יפריח, איפה הוא יצמח, בחצרות אלוקינו, הצדיק מוגן בסביבה קדושה ואלוקית, ולכן זה נותן לו את העונג האמיתי ואת הטוב האמיתי. אז בא הסיומת של המזמור, פסוק תשבב, עוד ינובון בסיבה, בשינים ורעננים יהיו. הצדיק, גם כשהוא יגיע לסיבה, הוא ינובון, הוא ייתן פירות. הצדיק נותן פירות כל הזמן. הוא ימשיך להשפיע כל הזמן. הוא יהיה דשן ורענן. גם כשהוא מגיע לסיבה, הוא יהיה דשן ורענן. הרד"ק אומר שהכוונה היא, הרי זה מזמור של יום השבת, לימות המשיח, הוא אמר, שזה זמן שכולו שבת. לימות המשיח נחיה חיים ארוכים. גם כש... נגיע לסיבה, אנחנו עוד ינובון ונהיה דשנים ורעננים, זה מראה על השפע של החיים שיהיה לעתיד לבוא. יש נקודה מעניינת שהרבי מביא, יש מדרש שאומר שאדם עושה חשבון, איזה סוג מקצוע אני אלמד את הבן שלי? יש לי מגוון, מה אני אבחר? בסוף הוא אומר, אני אבחר מקצוע כזה שכל חייו, עד סוף ימיו, הוא יוכל לעבוד במקצוע הזה. המקצוע היחיד שלא יוצא ממנו לפנסיה ואפשר להמשיך כל הזמן זה לימוד תורה. תלמד תורה, אתה תוכל ללמוד תורה כל החיים שלך. אז אדם, זה נקרא, עוד ינבו בסיבה, זה המקצוע הכי טוב, שאפשר גם בסיבה להניב פירות מזה. אז באים ואומרים שגם אדם, שלכאורה הוא לומד שלא לשמע, הוא בחר במקצוע הזה, כי הוא מקצוע שטוב להמשיך איתו כל הזמן. אז גם אם זה מקצוע, עם הכוונה שלא לשמע, זה שני מרנן למיון, לא נורא. גם אם אתה ניגש את זה מצד שינבו בסיבה, זה ייתן לך רעננות, ייתן לך טוב, כמו שנאמר, מתוך שלא לשמע, מביא את הלשמע. אז זה הפסוק המסיים, האחרון, פסוק צד זין, להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא אבלת בו. היינו לעתיד לבוא, כשיראו כולם את ה... איך שבאמת מגיע לכל אחד מה שמגיע, והקדוש ברוך הוא לא מקפח אף אחד, והרשע קיבל את שלו, והצדיק מקבל את שלו, אז כולם יוכלו להגיד ולהעיד ולרנן שהקדוש ברוך הוא ישר, כל מה שהוא עושה זה דין אמת ודין צדק, ולא עוולת בו, אין חלילה שום עוולה בהנהגה שלו. הכל נכון, הכל מדויק. זה שכרגע אנחנו לא מבינים, לא מבינים, אבל לא צריך להיות כמו הכסיל והבר שלא מבין שהוא לא מבין. צריך לדעת שיש דברים שהם למעלה מהבנתנו, בסופו של דבר נגיע להכרה ונבין שהכל הוא אמת והכל הוא יש.